היי ניב.
היי גילי.
היי מאיה וניסן.
היי לכן ולכם. מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן כולנו יחד על תרבות יום א'.
או תרבות יום ב'.
כן.
גם יכול לקרות.
לא, השם הוא תרבות יום א', השאלה היא מתי זה מופיע הפודקאסט.
נגיד אם מאיה העורכת שכחה ללחוץ סייב.
נגיד.
תיאורטי, אז נופיע ביום ב'.
כן, ואז צריך לחזור ולהקליט עוד פעם, כי אנחנו כאלה מסורים לעבודתנו.
מסורים לעבודתנו, משכשכים בשוחות.
בהחלט. ומהי עבודתנו? להניח את התשתית התרבותית לשבוע הקרוב, לפרוס את המתווה.
להניח את האיטונג, כן. את הבלוקים של התרבות, מה שיהיה השבוע.
אבני הפינה.
כן, אבן הראשה. של כל פעילויות התרבות השבוע.
חוץ מאלה שאנחנו שותפים להם, שזה שיחה שאת ערכת קודם עם אתגר קרת ותום פירוטה, נכון? בפסטיבל הסופרים בירושלים, היה מעניין?
היה ממש מעניין. אני חייבת להגיד שהתוכניה, שהיא באמת השנה וירטואלית ודיגיטלית, מאפשרת לפסטיבל להזמין כל מיני אנשים שלא בהכרח היו מגיעים קודם, ולכן אם פספסתם את השיחה בין רון לשם למתיו ויינר, רק האדם שכתב חצי מהסופרנוס ואת כל מדמן, אז לכו על זה.
כן, ורון לשם, האדם שכתב את אופוריה, למשל.
למשל, גם, כן. סליחה.
גם יש שם. אז זה קורה, וביום...
וגם אתה הקלטת איזה כמה דברים נחמדים ומעניינים, קראת אירוע שיהיה ביום רביעי.
כן, ועידת תרבות של הארץ, גם וירטואלי, דיגיטלית.
וירטואלי זה האנושי החדש.
כן, זה מצחיק, כי כאילו פעם היו אומרים, וירטואלי, דיגיטלי, כמין סיסמאות כאלה, דברים כן. שהם חדישים.
Buzzword, הלינגו החדש, כן.
אז זה מה שקורה עכשיו בלית ברירה, היינו מעדיפים לעשות את זה מול קהל, לא?
אני חושבת שכן, נראה לי שדפנטלי הייתי שמחה לפגוש אנשים מעניינים וחשובים פנים אל פנים, אבל זה פוגע בצורה מסוימת בצריכת התרבות שלי, אתה יודע למה?
למה?
כי בימים האלה אני צורכת המון תרבות דרך הטלוויזיה. אני חושבת שבעיקר על זה אנחנו נדבר היום. למשל...
למשל?
למשל, הסדרה החדשה שבעברית קוראים לה מועדון לילה בפריז, והיא על...
מועדון לילה בפריז.
נכון, ובאנגלית קוראים לה דיאדי, והיא נמצאת בנטפליקס, אנחנו נדבר עליה.
וביים אותה דמיאן שאזל.
שאזל, שאחד השיקולים לדבר על הסדרה הזו, יהיה אפשרות להגיד באובססיביות, שאזל.
שאזל. מעבר לעובדה שמדובר בבמאי זוכה אוסקר, כן?
כן, אבל גם קוראים לו שאזל.
שאזל. חוץ ממנה נדבר על מה עוד, על איזה עוד סדרה?
I know this much is true, או בעברית שומר אחי.
מה נהיה עם התרגומים? אנחנו
נדבר על התרגום הזה, ועל זה שהפעם מדובר בתרגום מצטיין בעיניי.
אוהו.
טוב מהשם המקורי.
איך זה יכול להיות טוב מהשם המקורי? אם השם המקורי מרפרר לטרו של ספנדה ובלה.
השם המתורגם מרפרר למקורות של הציביליזציה המערבית. אבל בסדר, אוקיי.
נו, נו, בסדר. שומר אחי אנוכי, נדמה לי שאני יודע מאיפה זה. חוץ מזה יהיה לנו גם סיבוב מהיר,
נכון.
אהוב על כולנו.
אהוב על כולם.
ובואו נדבר על הוליווד,
כן.
נכון? ועל סדרה חדשה של היוצרים של ריק אנד מורטי.
נכון, וגם על לברוח, שהיא כבר לא כל כך כל כך חדשה, אבל עוד לא התייחסנו אליה, והיא מה זה חמודה.
ויש לנו מה להגיד עליה.
יש לנו מה להגיד עליה, אבל...
רגע, שתי מילים על Dead to Me You, נכון? שחזרה לעונה שנייה, האם היא לוקה בתסמונת העונה השנייה, נדבר על זה. מילה וחצי, וניפרד כי הקורונה הורגת כל כך הרבה מוזיקאים חשובים.
ומקשישים.
כן, אז גם שם עם איזה טוויסט כזה.
אבל לפני זה אני ואני רוצה שניתן ידיים ונצעד כן. באמת יד ביד לתוך שדה המוקשים הכי גדול שאנחנו יכולים לצעוד עליו עכשיו.
את נגד מערכת בריאות ציבורית.
אני מתנגדת חיסונים.
כן.
לא. בימים האחרונים, לפני כמה
ימים. את נגד מיטו.
אוקיי, okay. בימים האחרונים התפרסמה תמונה עדכנית של הזמרת אדל.
אדל?
אדל.
רגע לפני שאנחנו מגיעים לדמיאן שאזל.
כן, אני מתאמנת על אדל.
אדל.
ואדל, שבה היא נראית כמו אישה ששוקלת כמו ירח של אדל המוכרת לנו.
אדל המקורית.
אדל המקורית, מספר אחד,
כן.
היא. עכשיו שוב, אנחנו צועדים פה לשדה מוקשים, אבל נראה לי שמותר לי.
את? לא, כי אני לא צועד פה לשדה מוקשים. הגבר שידבר על...
אמרתי, אנחנו, ואז אמרתי, נראה לי שמותר לי.
יד ביד.
יד ביד. אני לוקחת אותך איתי אל השאול. אני באמת הראשונה לומר ולהודות שאין אישה ללא הפרעת דימוי, ולכל אחת מותר פאק שלה בכל מה שקשור לדימוי עצמי, הפרעות אכילה. אני הראשונה שאומר גם שהפרעת אכילה מסוימת היא יכולה להיות בעלת תועלת רבה לאישה. או לכל אדם. אבל...
זה היה המוקש הראשון שהתפוצץ, כן, תמשיכי.
אבל אני מודה שקצת קשה לי להסתכל עליה.
כי?
כי מדובר בזמרת מאוד 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 פופולרית ומצליחה.
זה האנדרסטייטמנט של האנדרסטייטמנט. אדל היא הזמרת המצליחה של המאה ה-21. האלבום של ה-21, אלבומה השני, אותו יוציאה בגיל 20.
בגיל 21, אוקיי. כן?
הוא האלבום הנמכר של אלף החדש. 31 מיליון עותקים. עכשיו, אנחנו לא מדברים על, נגיד, 43 מיליון עותקים של מייקל ג'קסון ב-80s. 31 מיליון עותקים בעידן של סטרימינג, בעידן של הורדות, של יוטיוב, של מוזיקה שאפשר להשיג בחינם, ואדל בכל זאת מכרה 31 מיליון עותקים, ואני אומר, זה לא למרות, זה בגלל.
כן. ואתה יודע מה עצוב בכל הסיפור הזה?
נו.
שכל זה, כל כך, וזה לא מספיק. זה לא שזה לא מספיק מבחינת העולם, העולם אוהב אותה כמו שהיא.
כן, הנה, יש את הדוגמה.
אפילו יותר, אפילו אולי יותר, בגלל שהיא הייתה אישה לא מושלמת.
אני אגיד את זה ככה.
על פי אני לא... הגדרות קשיחות של משטור, איך שאנשים אמורות לראות.
אני לא חושב שאם, נגיד, מיילי סיירוס או ריאנה היו שרות את Someone Like You או את Rolling in the Deep, זה היה, היה לזה את האימפקט הרגשי שהיה לזה כשאדל שרה את זה. את האימפקט הרגשי מכיוון ההזדהות של כל אישה ולא רק אישה. זאת אומרת, היה בזה משהו מאוד חזק, כי הרגשת שזה מישהי כמוני כמוך.
כן, והעניין הוא שאני אומרת לעצמי, מה זה? זה כאילו, היא הבן אדם, היא תחליט איך בא לה להיראות, בא לה להיראות עכשיו רזה וכוסית, זה מה שהיא צריכה לעשות, שתלך על זה, ומצד שני אני אומרת לעצמי, אנחנו כל כך שרוטות ושרוטים, שכל האהבה בעולם וכל ההצלחה בעולם, וזה לא מספיק בשיפוט של בן אדם למראה שלו.
את רואה את זה ככה, אני רוצה להסתכל על זה מזווית, לא, לא יודע אם טיפה אחרת, אבל כאילו פנים תעשייתית נקרא לזה, זוכרת את מיס אמריקנה, הסרט המעולה על טיילור סוויפט?
כן, בטח.
אז שם היא מדברת על הפרעות האכילה שלה, ומדברת על דימוי הגוף שלה, ומדברת על איך זמרות לעומת זמרים, חייבות להמציא את עצמן כל פעם מחדש, וכל פעם להופיע בלוק חדש, ולהגיע עם איזה גישה קצת אחרת, ולהחליף מפיקים, ולעשות כל מיני דברים שירעננו אותן, כי זה לא מספיק. בונו יכול להישאר בונו, כאילו 90 שנה.
למרבה הצער, כן.
כן, אבל מדונה נגיד הייתה חייבת כל פעם להשתנות, ולהשיל מעצמה, יכול להיות שהיא גם נהנתה מזה, כן, גם דיוויד בוי עשה את זה, אני לא אומר שזה רק איזה כורח של המציאות. אבל כשטיילור סוויפט מדברת על זה, אז אחר כך את רואה את אדל בתצורתה החדשה, מה אני אגיד לך? לא מבין אותה גם, כאילו אם היא נורא הצליחה ועדיין יכלה לאכול פחממות, למה היא לא עשתה את זה?
כי אתה יודע מה הדבר היחיד שיותר נחמד מלאכול פחממות?
נו.
להיכנס למידה 36 בג'ינס.
וואו, זה פשוט כל כך נכון. כל מילה בסלע. לא, זה פשוט לא ממש מרגיז, למרות שיש בזה משהו.
יש רק אתר אחד שיכול לעורר כל כך הרבה מחשבות אצל אדם אחד. הארץ. חושבים פתוח. רכשו עכשיו מינוי דיגיטלי ב-30% הנחה בעזרת קוד ההטבה POD30 באנגלית בהארץ COIL, בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
ניב, מאדל?
כן, לשזל.
לשזל. כן.
באמצע הייתה לנו פרסומת, אבל בואי נתעלם ממה שהיה שם, כן. ונעבור לשזל.
בואו נשזר אותו.
כן.
אז דמיין שזל.
הבמאי של וויפלאש ולה-לה-לנד ופרסט מן, אחד הקולות הכי מבטיחים ומקיימים בדור החדש של הבמאים בהוליווד. באמת, בתוך הזרם המרכזי הוא ממש עושה קולנוע אינדי, נורא נורא עצמאי ועם איזה תביעת יד נורא ייחודית.
מה זה תביעת יד נורא ייחודית? כל הסרטים שלו מתעסקים או בג'אז או בפריז, או בג'אז בפריז. וגם פה.
את יודעת, מלקולם מקלרן אמר את זה קודם, ג'אז is Paris and Paris is jazz.
וגם פה, יש פה את כל במועדון לילה הזה שבו אנחנו...
The Eddie,
פה פוגשים את הפרויקט הזה שלו, שהוא בעצם, כמו שאנחנו טבענו את המושג מידי סדרה.
כן.
ומוגבלת, לא יהיו עודונות. כל פרק מובא מנקודת מבטו של גיבור אחר.
יש 8 פרקים, כל אחד מהם בין למעלה משעה.
כן, זה מין סדרת סרטים, כמעט היית אומר אנתולוגיה על מקום מסוים וההתרחשויות שקורות סביבו.
ממש אנתולוגיה, זה ממש אנתולוגית סרטים קצרים סביב המקום הזה, סביב די אדי.
כן.
מועדון ג'אז בפריז.
מועדון ג'אז בפריז, שזל.
עכשיו תראי, לא את ולא אני חובבי ג'אז גדולים.
כן.
ובכל רגע בסדרה יש את האימה הזו שעומד להתפרץ, יש לי סימפתיה, נכון?
אני נורא חרדה מפני האפשרות שמישהו יג'מג'ם. ג'ם.
כן.
כאילו אין פועל שאני נרתעת ממנו יותר מלג'מג'ם.
לא, אבל מה קורה? המוזיקה היא פייפייה, נכון?
יותר מזה, אני אגיד לך, באמת באתי עם שנאה למפרע. אני כאילו באתי ואמרתי את מי, אני רואה את זה.
באת להשחיר.
באתי ואמרתי את מי, זה ג'אז, זה פריז, יש שם כאילו את כל השיידי ביזנסס, מישהו חוטף מכות, מישהו מקבל פנס.
זו הסדרה על המועדון שהוא גם כיסוי לשיידי ביזנס, נכון?
כן. ובאמת באתי כולי מוכנה לסנוע בעוצמה, ואיפשהו באמצע הפרק הראשון אמרתי את מי, טוב, כאילו להזזל, זה מהנה.
להזזל, שזל.
להזזל איתך.
כי תשמעי, אני אגיד לך, הוא באמת הדבר האמיתי האיש הזה. מה שאת מתארת, ככה באתי ללאלנד. מה זה באתי לסנוע? באתי ברע. ואני גם כאילו, עוד מלפני שהסרט התחיל, סניתי אותו. ומחזמר, ומה פתאום.
מה הם שרים? מה הם שרים?
קרן, מה זה כל הנאמברים האלה? התאהבתי בסרט. יש בו משהו, בדמיין שזה, זה שמצליח להכניס אותך למקומות שבנורמל לא היית הולך אליהם צורה טבעית, נראה לי. וגם אני רוצה לציין לטובה ממש, גם את אנדרי הולנד, השחקן הראשי שם, נכון?
שמשחק את אליוט גיבור הפרק הראשון.
כן, וגם את השחקנית שמגלמת את מאיה.
הזמרת, כן. אהובתו לשעבר.
אנחנו לא יודעים עוד בהתחלה אם היא אהובתו לשעבר ומה נהיה איתה, אבל מה שכן אנחנו יודעים עליה זה שהיא נראית כמו החלאה בין קורטני לאב לנטע החיטוב.
זה נכון, היא מאוד נראית כמו קורטני לאב, ברמה שכזה שפשפתי את עיניי והסתכלתי מה קורה פה.
אני רק יכול להגיד שאני באמת מחכה כבר כאילו להגיע הביתה לגמור עם כל השיידי ביזנס שלי.
ולהתיישב... את הפנס הזה.
כן, ולהתיישב לראות איך תופרים שם פנס על ההתחלה.
כן, לא, זה מאוד חשוב כדי שתיכנס לאווירה, כי זה מועדון בפריז, ולא יכול להיות מועדון בפריז בלי איזה שיידי ביזנס.
בהחלט. אבל אני באמת מחכה לראות כבר את הפרק, כאילו די בא לי לראות את הפרק הבא.
שזה נראה לי מחמאה אולטימטיבית. במיוחד אם אתה שזר.
סייף. גילי, אני חמדתי לצון.
כן.
וכשערכתי את המוזיקה לתוכנית, שמתי לפני, במקום את הטריילר לסדרה, את השיר טרו של ספנדאו בלה. כי הוא מאוד אהוב עליי, מה אני אגיד לך?
זה שיר מעולה.
כן.
ובאמת הוא הכותרת שנתן ב-98 וולי למב, שהוא סופר אמריקאי, הוא זה שכתב את הספר שעליו מבוסס שומר אחי, I know this much it's true, ואני לא עושה ספוילר פה, כשאני אספר לכם איך נפתח את הסדרה, וממנה קצת נדבר במה עוסק הספר הזה.
תגידי, אפשר לראות את זה?
אפשר לראות את זה בכל מקום שיש בו HBO, שזה אומר סלקום TV, יס והוט. הסדרה מתחילה באקט של קנאות דתית שעושה אדם בספרייה ציבורית, כדי לסגור חשבון עם אלוהים, להקריב לו קורבן, הוא קוראת לעצמו את היד.
נחמד.
מהר מאוד אנחנו מגלים שאותו האדם הוא תום, אחיו התאום של דומיניק.
ששניהם מגולמים על ידי מרק רופלו, נכון?
נכון.
למה זה מעניין בעיניי? כי מרק רופלו כבר את השכלתך היא מספרות אמריקנית מסוף שנות ה-90. אני השכלתי מסדרת סרטי מרוול.
כן.
ובסדרת סרטי מרוול משחק מרק רופלו את ברוס בנר, הוא הענק הירוק. הוא אדם הסובל מפיצול אישיות, זאת אומרת, הוא מגלם שני אנשים, שני תפקידים.
אז כל חייו הכשירו אותו לנקודה הזו בזמן, שבה הוא מגלם אח אחד שהוא כזה שיפוצניק חמוד ונורמלי, ואת אחיו הסכיזופרן, שסוג הסכיזופרניה הספציפית שלו היא קנאות דתית. והיחסים ביניהם, אנחנו פוגשים אותם בנקודה קריטית של הזמן, הם שניהם גדלו בבית שבו הם לא ידעו מי הוא האבא הביולוגי שלהם, אמא שלהם נישאה לאביהם החורג האלים והמקטין והמתעלל.
אז זו הסדרה האמריקנית עם האבא החורג האלים, המתעלל והמקטין.
בינגו זאת. ואנחנו פוגשים אותם בעצם כשאימא שלהם על ערש דווי, גילו שהיא חולה בסרטן במצב מאוד מתקדם. היא מעניקה לדומיניק את כתב היד של אבא שלה, שהוא סבא של דומיניק, שכתוב באיטלקית. ואמור לתת לו איזשהו מפתח בשביל להבין את חייו. וזה אדם שסוחב על גבו חטוטרת גם שלא לדעת מי היה אבא שלו, וגם שהוא לנצח יצטרך לדאוג לאחיו הסכיזופרן.
אני מתחיל להבין למה התרגום עושה היגיון של השומר אחי.
התרגום מאוד מאוד עושה היגיון, וזה גם השם שניתן בארץ בתרגום לעברית. זה ספר של למעלה מ-700 עמודים, זה חתיכת בלוק שיצא...
סגה.
כן, שיצא בהוצאת מטר בארץ. ראיתי את הפרק הראשון... רותקתי מאוד, זה מסוג הסדרות האלה שאתה מבין ש-HBO הולכים פה על משהו קנוני כזה, אנחנו בטריטוריה הזו שבה אנחנו יודעים שיש לנו מלא כוח ואפשרות לעשות דרמה איכותית, זה הסוג.
אז הם הולכים עם זה עד הסוף?
כן.
יאללה, שוכנעתי.
שוכנעת?
כן, תראי, זה לקוח קל אני.
ממש. לא תתווכח משהו.
מה את רוצה שאני אגיד לך? HBO, את ממליצה, מרק רופלו, עיבוד לספר שכאילו את גם חותמת גם עליו. מה את רוצה שאני אגיד? לא, זה נשמע לי גרוע, אני לא מתכוון לראות את זה. מרד.
Westworld. Burn Hollywood, burn, I smell a riot going on. First the guilty, now they're gone. Yeah, I'll check out a movie, but it'll take a black one. אני וגענו לרגע החביב עליך בתוכנית.
וגם עלייך, מה את עושה את עצמך?
אני לא עושה את עצמי, מה יסייב, סבבה?
גילי, מה את סתם? הסיבוב המהיר.
כן.
אז נתחיל עם הוליווד של ריין מרפי?
כן, פליז.
אוי, מה אני אגיד לך? כאילו זה אמורה להיות סדרה מהסוגה של היסטוריה אלטרנטיבית, הכוח אביבה עלינו.
שמעתי שמגדירים את זה בניגוד לדיסטופיה כאוטופיה.
כן, אז אני אגדיר אותה כפנטזיה שלא קשורה לכלום. באמת קטנתי כאילו לבקר את ריין מרפי ולהגיד מה שאני הולך להגיד, אבל נדמה לי שהאיש סיאו מאחוריו.
די, מילים קשות.
כתסריטאי לפחות. אני חושב שהיצירות הכי גדולות שלו, שזה פוז והרצח של ורסאצ'ה, הוא כיהן בעיקר כמפיק. והוא נתן את הבמה לאנשים מוכשרים אחרים שיבואו ויעשו את העבודה. ופה כתסריטאי, כאילו, אוקיי, אני מבין את הקמפיות, ואני מבין את הטוויסט הקווירי שאתה נותן להוליווד הקלאסית. אבל יש בעיה. זוכרת שסיפרת לי על הפרק הראשון מהעונה הרביעית של הטובות לקרב?
כן.
של מה היה קורה בעולם אם טראמפ לא היה נבחר? Mm-hmm. אז אין מי טו?
כן.
אז עכשיו, מה קורה אם הוליווד כולה מתנהלת בצורה תקינה? איך תהיה את התודעה? המעמדית, מגדרית, חברתית, זהותנית, כשאין מה שידרוס אותה מלפני. זאת אומרת, איך אתה מגייס לעצמך איזושהי פוליטיקת זהויות, אם אף אחד לא מפלה אותך לרעה את הזהות שלך?
בעצם מה שריין מרפי מנסה לעשות, זה לחשוב מה היה קורה אילו בהוליווד שלפני 70 שנה, הייתה מתמנה ראש לאחד האולפנים הגדולים, ופועלת לתיקון עולם.
כן, נותנת את מיטב העבודות לכוכב הומו, לנשים שחורות, היא הראשונה שמציבה כאילו אישה שחורה בתפקיד ראשי בקולנוע, היא מוציאה את כולם מהארון בכיף שלהם, כולם חוגגים, פתאום רוק הדסון, במקום להיות הארוניסט ש...
מת מאיץ, כן.
כן, זוכרת התגובה של אמא שלי, שרוק הדסון מת מאיץ, מה? הוא היה הומו? אני לא מאמינה! עכשיו הוא היה בשושלת!
מה הוא עושה בשושלת?
תפקידו האחרון היה בשושלת, הוא היה איזה אקס של אלקסיס או משהו.
וואלה.
או של קירבי, או של...
סמי ג'ו.
כן, זה מישהי... פלון.
איזה שמות היו להם שם. סליחה, איפה אחזנו?
כשבעצם הוא היה אקס של סטיבן, ה?
ה?
הבנת? בדיחה ל...
מביני דבר.
מביני דבר בשושלת. אז כל הנקודת מוצא הזאת היא בעייתית, כי אתה מביא אנשים עם תודעה של אנשים שעברו תהליך, של חברה שעברה תהליך, בלי שהחברה עוברת התהליך הזה. ואז אתה עושה רדימייד כאילו, של אנשים עם תודעה של 2020 לתוך הוליווד של 1950, ומנסה לעשות שם איזושהי עלילה. עכשיו, גם יותר מזה, ריין מרפי פה, הוא בעצם אומר לאפלטון, אתה לא תלמד אותי איך כותבים תסריט. אני אראה לך איך כותבים תסריט, וכך בסוף, כולם משיגים את מה שהם רוצים, בלי יוצא מן הכלל. כולם כולל כולם. אין אחד מבין הגיבורים, מבין הדמויות, שלא משיג את מה שהוא רוצה. אני לא מכיר דבר כזה. עכשיו, אני לא מבין גם מה זה מנסה להגיד. זה מגה פנטזיה. מה התכלית של הדבר הזה?
אני חייבת לנסות לעשות את הצעד הנוסף ולדמיין מה היה קורה אם אנחנו מלפני 70 שנה היינו כל כך חברתיים ומקדמי נראות שונה על המסך. מה היה קורה איתנו עכשיו?
אין לי מושג, אני כאילו נורא בעד.
כאילו הבקלש של החיים, לא?
כן, משהו כזה. היו מגיעים לי פה כל מיני עיקרים מארקנסון, נכון? והורגים אותנו עם מגל וקלשון.
כן.
לא יודע, רעיון מעניין, אבל בואי נגיד שבסוגה הזאת היו זמנים בהוליווד של טרנטינו, זה פי 9,000 טריליארד יותר טוב, יותר מעניין ויותר פילוסופי גם, אפשר להגיד, ואומר דברים יותר מעניינים, אני חושב, על תעשיית הקולנוע, לפחות בעיניי.
אוקיי, אז בואו נעבור בעצם להמלצה המהירה הבאה שלנו,
כן,
שזה רן,
כן.
לברוח, mm-hmm. הסדרה של ויקי ג'ונס, שהיא השותפה היצירתית של פיבי ויילר ברידג'.
כן, היא עשתה איתה גם את קילינג אי וגם את פליבג.
פליבג!
כן, כן, השכינה.
השכינה, כן. ובעצם היא מבוססת על התרגיל הזה שרבים מאיתנו עשו, שהם תפסו להם איזה אקס בעבר או חבר טוב, ואמרו, אם עוד כך וכך זמן, אני אצטרך חילוץ, אתה תהיה שם הבן אדם בשבילי, בשביל, לא יודעת מה,
לברוח. כן, לברוח או... ביחד שנינו.
כן, ובעצם הסדרה מתחילה כשרובי מקבל את רובי הגיבורה הנשית.
כן, מרית וויבר.
מרית וויבר החמודה, שהיא אימא פרברית כזאת שמנסה להעמיד פנים שהיא משהו שהיא לא, מקבלת אס-אמס עם מילה אחת.
רן.
רן. מהאקס המיתולוגי שלה מהקולג', בילי, שהיום הוא גורו וכזה מין מדריך רוחני.
דונל גליסון מהארי פוטר ומהסדרה החדשה של סטאר וורס.
כן, הג'ינג'י החמוד ששיחק את...
החמוד, את אומרת את זה, הוא מאדימה פה. כאילו חשבת מחשבה נעימה פתאום.
הוא טוב מראה בעיניי, מה אני אגיד לך?
זה נחמד, כאילו, אני אוהב את הפיקסציית ג'ינג'ים שלך. זה עולה פה מדי פעם בתוכנית, ומי שמחבר את הנקודות יכול להבין כל מיני דברים.
יחבר את הנקודות וייצא לו ג'ינג'י.
ייצא לו נעימש.
נעימש, כן. בקיצור, זו סדרה בעיניי מעניינת, אפילו רק מעצם הצורה שלה, והאופן שהיא מאוד מאוד תיאטרלית, משום שהיא קורית בחללים סגורים. חלק ניכר מהסדרה מתרחש בעצם ברכבת נוסעת.
זה נורא כזה תיאטרון פרינג'.
אגת הקריסטי שלו לומר.
כן, אבל נורא אפשר לדמיין כזה הצגת פרינג' באדינבורו, נכון? כמו פליבג, שהיא כאילו זה, שהיא כל פעם הזוג הזה בסיטואציה אחת, פעם הם בקרון, פעם הם בזה, פעם בזה, והכל כמעט מושתת רק על הדיאלוגים שלהם. אין כמעט פעולות.
נכון, והדיאלוגים שלהם בעיניים משובבים. זה חמוד מאוד לראות את הפינג פונג ביניהם, את כל השנים שנערמו ביניהם בינתיים, וכל הסודות שהם הספיקו לצבור בתקופה הזו. מה כל אחד מהם מסתיר, מה כל אחד מהם היה רוצה, וזה מין סדרה כזו על התבגרות מאוחרת, נכון? כאילו הרגע האחרון שאתה יכול לתפוס איזה חוסר אחריות.
כן, נראה.
אפילו קצת אחרי הרגע האחרון.
זהו, קצת באיחור, אבל בואי נראה מה היו ההשלכות של המעשים שלהם בשני הפרקים האחרונים. נשאר עוד אחד או שניים.
לדעתי שניים.
שניים, גם חושב.
ויאללה, תעשו בינג', זה הזמן.
כן. הדבר הבא.
כן.
סולר אופוזיט, הסדרה החדשה של ג'סטין רוילנד מריק ומורטי. Mm-hmm. זאת אומרת, ריק ומורטי בלי דן הרמון.
כן, הנה, עוד תוכנית שבה אנחנו מזכירים את השם דן הרמון.
כן, זה גם הופך להיות פה ידיד התוכנית מבלי שהוא יודע את זה.
מבלי שהוא יודע, אנחנו ידידים אפלטונים.
במעמד צד אחד.
במעמד צד אחד, הוא אינו יודע. ויכול להיות שגם בשבוע הבא אנחנו נדבר על משהו קטן שקשור לדן הרמון.
נדבר, נדבר. גם לי יש משהו שקשור.
טיזר.
גם לי יש משהו שקשור אליו, ואני רוצה שנדבר עליו. סדרה מאוד מצחיקה. למרות שאין פה את העומקים הפילוסופיים של דן הרמון עם כל היקומים המקבילים, ואנחנו וכל התצורות שלנו לאורך כל אותם יקומים מקבילים וההבדלים בזהויות שלנו, אז יש פה מלא צחוקים. אני אגיד את הפרמיס, זוכרת את מפגשים מהסוג האישי, Third Rock from the Sun?
זוכרת. עם ג'ון ליטגו, זה את הסדרה מעולה.
וג'וזף גורדון לויט הצעיר.
נכון.
כן, נכון. הנה שוב הפרצוף הזה של המחשבה הנעימה של גילי.
לא, לא צריך להגזים. לא שודד את הריסוס אני.
בכל מקרה, אז זה העניין. הם באים לפה איליאנס, ומגיעים לתצפת לכדור הארץ, מכיוון שהכוכב שלהם נהרס. והם צריכים להשתלב, אבל איך לומר? לא ממש משתלבים.
זה נשמע טוב, האמת.
אז זה מאוד מצחיק. אנימציה כאילו, שרואים את המקורות הריק אנד מורטיים שלה.
איפה רואים את זה?
בהולו.
הולו.
כמה פעמים אני אגיד לך, תעשי הולו, תעשי הולו, תעשי הולו.
אני לא מוכנה לעשות הולו, שהולו יעשה גילי. אני לא יכולה עם זה. כמה אפשר?
צודקת. מה הדבר הבא?
הדבר הבא שרצינו לדבר עליו זה העונה השנייה של Dead to Me.
אתם בשבילי אתם מתים כולכם.
בשבילי אתם מתים, נכון.
והסדרה שבה מחכבות לינדה קרדליני וקריסטינה אפלגייט, לא בהכרח בסדר הזה, בעיקר הפוך.
כן.
שתיהן שיחקו כל אחת בתורה תיכוניסטית איקונית, בנשואים פלוס. קריסטינה אפלגייט הייתה קלי בנדי, ובפריקים וגיקים לינדה קרדליני הייתה לינזי.
כאן אנחנו פוגשים אותן בקבוצת תמיכה להתמודדות עם שכול ואבל, mm-hmm. אבל מהר מאוד אנחנו לומדים לגלות שאחת מהן דרסה את הבעל של השנייה ומסתירה את זה ממנה.
כן, והעונה השנייה בעצם מתחילה מהנקודה שבה היא מגלה לה.
כן.
ומה שקורה משם. מה חשבת על העונה הזו? אני לא יודע, ראיתי את השני פרקים הראשונים.
אני אוהבת שאתה שואל אותי ומי אדונה.
סליחה, אוף. כזה אני. אז מה חשבת על העונה הזו?
לא ראיתי אותה.
את רואה, אז בעצם עשיתי להציל אותך, כי אני כן ראיתי את שני הפרקים הראשונים. ואמרתי לעצמי, בונה, יכול להיות שיש פה תסמונת העונה השנייה? יכול להיות ש-Dead to Me היא פחות טובה? יכול להיות שהסדרה הזו היא מתה עבורי?
יש מצב שהיא Dead to You.
אני לא יודע, כי כאילו אחרי שמגלים את הסוד הגדול, אחרי שהוא מתגלה, לאן הדברים יכולים ללכת? זה קצת כמו...
והם לא הולכים?
אני לא יודע, גם נגיד עם העונה השנייה של שקרים קטנים גדולים, הייתה לי בעיה בהתחלה, כי היה נדמה לי שזה איזשהו המשך שהוא מלאכותי.
כן, שקרים קטנים גדולים, סטק של נחשים. כן. הסדרה הזו.
בדיוק. אז בואי נראה לאן זה ילך. בינתיים זה נראה קצת מלאכותי, אבל שוב, הן כל כך טובות שזה סוחב.
כן.
הדבר האחרון חביב, או לא כחביב, אני לא יודע איך להתייחס לזה, זה שכמו זבובים מתים פה מוזיקאים, אני לא מדבר על כל הג'אזיסטים כאילו, בטח כל הקאסט של The Eddie, כבר הלך קפוט בגלל הקורונה.
ליטל ריצ'רד.
כן, ליטל ריצ'רד זה נורא עצוב כאילו, ופלוריאן שניידר, לא מהקורונה, מסרטן, זוכרת שהיה פעם דבר כזה, אחד ממנו, האיש הקים את קראפטוורק, אחד המוזיקאים החשובים בהיסטוריה, באמת איש ששינה את כל הדרך שבה אנחנו תופסים מוזיקה. מה שתפס אותי, בכלל תופס אותי בכל התקופה הזו, זה טקסטים של קולגו שלנו, בן שלו, שמדי יום מספיד מוזיקאי גדול אחר, ובכל פעם מוצא דרך גם לתפוס את המוזיקאי הזה, ואת הדבר הייחודי, ואת מה שאפיין אותו, ומה שהפך אותו לכל כך גדול, גם לומר איזה דבר מה על מוזיקה, ועל הקשר בין המוזיקה של אותו אומן למוזיקה בת זמננו, ועל הדיאלוג שהן מנהלות. בכלל, לומר איזה כמה דברים על העולם באמצעות האמנות הזו שהיא מוזיקה.
לא, העניין עם הטקסטים של בן שלו, באמת בהיותו כותב המוזיקה הטוב שקראתי, זה שהוא כזה מנץ' שאיכשהו משהו מתוך המנצ'יות שלו עובר בתוך הטקסט, האהבה שלו האמיתית למוזיקה עוברת בתוך הטקסט.
אבל למוזיקה והכבוד למוזיקאים, נגיד איכשהו מתחיל את הטקסט של ליטל ריצ'רד על המקום של הצרכה, ברוק אנד רול. ואז איך ליטל ריצ'רד הוא בעצם המקור של הצרכה ברוק אנד רול. לא יודע, זה שירה בעיניי. וכאן אני רוצה להכריז שתרבות יום א', תעמיד את בן שלו לפרס סוקולוב.
כן, אנחנו רוצים להריץ את בן שלו לפרס.
כן, זה יפה שנותנים לרוני לינדר,
ראויה מאוד,
ונותנים ליוסי ורטר.
ראוי מאוד.
אבל מה עם קולגה משלנו מגלריה?
מישהו שעומד בשוחות יחד איתנו ושומע מוזיקה.
בדיוק, אז אנחנו נתחיל את הקמפיין הזה בימים הקרובים. אתם מוזמנים להצטרף אלינו. אז יהיו שלום, פלוריאן שניידר וליטל ריצ'רד. היה כיף איתכם וטוב שהייתם. נשתמע כולנו בשבוע הבא.
מה יסייב? Bop, 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 bop,